שלום לכולם. כדרכי אני אפתח בהשלמה, מצאתי משהו אחרי השיעור הקודם. עסקנו פה בעזר כנגדו, הבאתי לכם בשונה מדברי הגמרא שאומרת שאם הוא זכה עזר לא זכה כנגדו, שיתפתי אתכם שפעם שמעתי את אבא זיכרונו לברכה מציע, אומר לחתן בשבע ברכות שהעזר שלו יהיה שהיא תהיה כנגדו. אז גיליתי שהרעיון הזה כבר מופיע גם בספרי חסידות, במאה שילוח זה מופיע שם בבראשית, מי שרוצה יכול להסתכל, וגם בנציב ועמק דבר. זה רעיון חוצה מגזרים, גם חסידים וגם מתנגדים. וכך כותב הנציב ועמק דבר, יעשה לו עזר כנגדו, משום שהאדם אין טבע מינו באופן אחד, כי כל המידות וכל הברואים כלולים בו. כלומר, יש הרבה תכונות אפשריות לאנשים, ולכן כותב הנציב, וזה האדם טבעו נוטה לזה האופן, וזה האדם להפך. יש כל מיני אנשים עם תכונות שונות, עם אופי שונה. על כן, יש לעשות העזר שהיא האישה ראויה לכל אופן שיהיה בה איש. והיינו כנגדו, איך שהוא נצרך לעזר תמידי לפי תכונתו. ולמטה הוא כותב בהרחב דבר, זהו לפי פשוטו. והמדרש ידוע בפירוש רש"י, זכה עזר לא זכה כנגדו, יש פה איזה ניגוד בין הדברים, והוא כותב, אמנם גם לפי הדרש, אינו כמשמעות שתהיה נבראת כדי לצערו. ואיך משמע בלשון השם עזר כנגדו, שיהיה או עזר או כנגדו, אלא הכוונה שהניגוד יהיה לעזר, שהרי מי שהוא כעסני ורגזני, אם אשתו תהיה עוד מסעייתו לכך, הוא מתרגז מהר, אז היא מחממת אותו, היא אומר לו, אתה צודק, הוא חוזר מעבודה, איך היום שלך, והוא אומר, היה יום ונורא, והוא מספר לה, והיא אומרת לו, אתה צודק, אתה צריך להמשיך מריב מחר, אם ככה היא תעזור לו, כן, אומר הנציב, אני חוזר לדבריו, כך הוא רוצה, זה אישה שהיא yes woman, כן? אז אף על גב שבשעת הרוגז הוא נהנה מזה, הוא נורא נהנה שהיא מחזקת אותו, היא אומרת לו שהוא צדק, שהוא כעס היום, כן? והיא לא לעזר, אבל אחר כך ששר הרוגז יש לו צער הרבה מזה שהוסיפה אשתו אש ועצים, והרי היא כנגדו. כלומר, לפעמים כשאתה עוזר לאדם אתה בעצם פועל לרעתו, פועל כנגדו. מה שאין כן, אם תהיה מנגנתו מתחילה ותשכך חמתו או תפייס אותו האדם שהוא מרגיז עליו, כן, העברית פה לא משהו, הכוונה אדם שהוא מתרגז עליו, כן? והיא תגיד לו, עזוב, למה לך להמשיך לריב? היא תרגיע את המריבה, אף על גב שנראית באותה שעה שהיא מנגדתו, כאילו לא מבינה אותו, כן? מכל מקום היא העזר האמיתי שאין למעלה עמנו, וכן מי שטבעו ששמח ביותר וכדומה בכל המידות. ואם כן, הפירוש, עזר כנגדו, במה שתהיה מנגדתו, תהיה לעזר. וחז"ל הוסיפו, שאם זכה, נשאר העיקרו עזר. ראינו במה שהיא מנגדתו מתחילה. ואם לא זכה, נשאר העיקרי כנגדו במה שהיא עזר מתחילה, והיא מסייעתו לכל רוח רעה שעוברת עליו, ואין לך כנגדו גדול מזה. אוקיי, אז זה דברים יפים, תהיו בשם הבוחס, תוכלו להגיד את זה. אוקיי? אנחנו היום לומדים, ממשיכים ביחידה האגדית, שעוסקת במורכבות של חיי נישואים. והיום אנחנו עוסקים בלא פחות מאשר באמוראים שהיה להם נישואים לא מוצלחים. ובחלק נראה מה הם עשו באותם מצבים, ובחלק נראה איזה עיצות הגמרא נותנת, מה נכון לעשות, או ליתר דיוק אולי מה אי אפשר לעשות, כן? אז בואו נתחיל, אנחנו בסמך ג' עמוד א', בפרידה של רב מרבי חייא. קראנו את זה פעם קודמת, אבל למען שלמות העניין בואו נתחיל משם עוד פעם. זה כזה 12 שורות מלמטה. רב הווה מפטר מרבי חייא, כשרב נפרד לשלום מרבי חייא, עוזב את ארץ ישראל ויורד לבבל, אמר לי רבי חייא, אומר לו רחמנה ליצלח ממידי דקשה ממותה. זו הברכה שהוא מקבל, משהו שהוא קשה יותר ממוות. ומי כמידי דקשה ממותה, שואל את הגמר, יש דבר יותר גרוע ממוות? נפק דק ואשכח ומוצא אני מר ממוות את האישה. כן, וזה דיברנו פעם קודמת, אני אחזור, היינו בקהלת רבה שזה מתפרש פשוטו כמשמור, שהיא יכולה לגרום לו לצאת להריגה, כשהיא מעודדת אותו, נחזור לדברי הנציב, לעשות דבר שהוא נגד הטבע שלו, שהוא לא יודע איך לעשות אותו. ראינו שיש גם לכאורה ביור הרבה יותר פשוט, שחיים מתמשכים של סבל הם יותר גורים ממוות. בכל מקרה, ואז הגמרא ממשיכה, ובעצם אנחנו רואים שלרב היה זקוק לברכה הזאת, מאיזה סיבה? שהנישואים של רב לא היו מוצלחים יותר מדי. מה היה קורה בביתו של רב? רב אבא קמצרה לדוויתו, כי אמר לה, אבידי להתלופחי, אבדה לחימצי. אם הוא היה מבקש חימצי, אבדה להתלופחי. כן, הוא היה מבקש מאשתו שתבשל לו דבר מסוים, והיא הייתה מבשלת דבר אחר. הוא היה מבקש את הדבר האחר, הייתה מבשלת את הדבר הראשון. אני אספר, אני זוכר לפני הרבה שנים, שהייתי ילד, אני זוכר את אמא במטבח, אומרת, נכון שאני מבשלת כל יום, אבל אני שולטת בבית, אני קובעת מה אוכלים, כמה אוכלים, באיזה טעם זה, כמה מלח יש באוכל, כמה פלפל. דרך מעניינת להסתכל על השיעבוד הזה. אנחנו נראה פה לאורך כל הסוגיות, ברור שמי שמבשלת זו הרבצים פה, בכל הסוגיות האלה, אבל תראו איך היא יכולה לצייר אותו דרך האוכל. כלומר, הוא מבקש X, והיא נותנת לו Y, ברור שמשהו במערכת היחסים שלהם לא תקינה. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, כי גדל חיה ברי, שחיה הבן שלהם גדל, ורב ביקש ממנו, לך תגיד לאמא מה אני מבקש לבשל, מה הוא עשה, הוא ילד חכם, מה עשה? הפכלה. והוא אומר לה, ההפך. כלומר, אם רב היה אומר לו, אני רוצה תלוף חי, אז הוא הולך הביתה ואומר לאמא שלו, אבא ביקש חימצה. ואז אמא, כדי להצבן את אבא, הייתה מבשלת תלוף חי, אבא בא הביתה, ואיזה יופי, מה שהוא ביקש. כן? אז מה רב חושב? אמר לי, אל ילך אמא. רב חושב שאולי הניסויים סוף סוף עלו על דרך טובה, אולי הסכסוך הזה קצת נרגע, אז הבן שלו הסביר לו את הפטנט. אמר לי, ענה הוא דקה פכנלה. אני זה שיפך, אמא נשארה אותו דבר. אמר לי, רב קודם כל נהנה, היינו דקה אמרי, אין שדנפיק מנח טעם המלפח, כמו יש פתגם עממי, שמי שיוצא ממך יכול ללמד אותך טעמים. אני מניח שבעידן הטכנולוגי מיותר לתאר כמה המשל הזה נכון, כמה דברים אנחנו לא יודעים לעשות, והילד אומר, אבא, אבא, תביא, תביא, וטק, טק, 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 מסדר, נכון? זה במחשב, בסלולר, וזה הם כאילו, אז רב אומר, הנה הבן שלי פיקח ממני, כאילו הבן שלי לימד אותי משהו, את לא תעביד אחי, אבל לך אסור לעשות את זה, שנאמר, לימדו לשונם דבר שקר, אהבה נלאו, פסוק בירמיהו. בוא נעמוד על שני דברים. ראשית, בראשונים מדייקים, רבי אברהם מנהר, שהוא פירוש של אחד מחכמי פרובנס, שכתב על יבמות, וגם במאירי זה כך, הם כותבים שניהם שלרב עצמו היה מותר להפוך. הרי מה הרב אומר לו? את לא תעביד אחי. אבל רב עצמו היה יכול להפוך. מה לדעתכם הסיבה? למה לרב זה בסדר? מה הוא אומר לו? זה שקר, אל תעשה את זה. מה נפשך? אם לא מותר, אז לא מותר. אז אני אקריא לך מה המאירי אומר. המאירי אומר את זה בשפה מאוד מעניינת. המאירי אומר, זה לא שקר אם רב היה משנה. בוא, אני אקריא את זה. אומר המאירי, זה כאן על הסוגיה, הוא כותב, כן, הוא כותב כך, סליחה?
לא, רב אמר לבנו לבקש X, אז הוא ביקש Y, אז הוא שינה. אבל לרב עצום, אתה מבקש משהו.
נכון, זה מה שאומר המאירי. המאירי אומר, אלא שאני אלמד לעשות כנראה. מה גרם למאירי לחשוב את זה? כי הוא נהנה נורא שהבן שלו לימד אותו מה לעשות. כי הוא רב בעצם, לפי הפרשנות, היה עובד עצות. הוא לא ידע מה עושים. אז הבן שלו הציע לו משהו. טוב, נגיד משהו על העצה הזאת. לפעמים כשיש מריבה, הדבר הוא, הכי טוב הוא לפתוח אותו, לשבת יחד. לפעמים זה לא אפשרי, מכל מיני סיבות. או כי האנשים לא מסוגלים לדבר ישירות, או כי לא יודעים לעשות את זה. לפעמים צריכים ללכת לטיפול משפחתי, כי המטפל יכול לעזור להושיב אנשים ליד השולחן ולדבר על דברים שלא מצליחים לבד. אבל מה שהבן בעצם אומר אותו, זה איזושהי שיטה שהיא בעצם לא לפתור את הבעיה. כלומר, אני אשאל את זה בצורה הכי פשוטה, שאלה, מה רב רוצה? רב רוצה לאכול טפחי, או רב רוצה להסתדר עם אשתו? אז אני מניח שהוא רוצה את שניהם, כן? כך אני מניח, כן? יכול להיות, צריך, אפשר, כל אחד יכול לחשוב לעצמו. כשרב מבקש תבחי, ומביאה לו חימצי, אז מה הרב חושב? האם הבעיה היא רק שרב, זה לא מה שהוא רוצה לאכול, או שאולי, גם הוא כועס עליה חזרה, כלומר, אז אולי אם הוא יקבל מה שהוא רוצה לאכול, כלומר, אפילו בכאילו יחשוב, אז, זה שאלה, כן? אבל לפעמים צריך לחוס את השור בקרנב, ולפעמים אולי צריך ללכת מסביב, זה גם דרך, כן? אני מכיר משפחות כאלה, משפחות כאלה, משפחות שהשלום נמצא, כי מדברים שם רק על גידול חסה בשטחים, או לא מדברים על הדברים המהותיים, מסלקים את כל המחלוקות, כי פשוט, מצד שני, משהו רדות בשיח המשפחתי הזה, כי הדברים לא עלים על השולחן. בכל מקרה, מה שממשיך אמירי ואומר, הרב אומר, תודה שלימדת אותי. אז כנראה זה משהו לעשות, אז למה לא אומר שאסור? אז כנראה שלרב מותר, ועל זה אומר אמירי, בדיוק מה שברכה אמר, אלא שאני אלמד לעשות, כן? הועיל ולא הוציא שקר מפי. כלומר, אם רב עצמו יאמר לה זה לא שקר, אם הבן אומר זה כן שקר. והסיבה היא פשוטה, שאם הבן אומר, מה הבן אמור לעשות? לדווח לאמא מה? מה אבא אמר? אז אם אבא אמר תבחי, אתה לא יכול להגיד חימצי, זה שקר, זה לא מתאים. לעומת זאת, רב לא אמור לדווח לה על מה? מה הוא רוצה ברצון הפנימי? כמו נגיד רב מת לתבחי, הוא ממש מת לתבחי. הוא לא משקר אם הוא אומר לה, תכיני בבקשה חימצי, אין בזה שום מימד של שקר. עכשיו, יכול להיות, לבריאות. יכול להיות שיש פה גם אמירה נוספת שכדאי להקשיב לה, כשרב אומר לו, אל תיכנס לשקרים האלה, וזה לא לערב ילדים במריבות של ההורים. אולי גם זה נמצא פה. אומרים, הורים רבים שיריבו בינם לבין עצמם. לא לערב את הילדים, לפעמים אנשים עושים את זה. יש סיפורים גם שיוצאים משליטה, שהם איומים, שאנשים משתמשים בילדים כנגד בן הזוג, ומונים נגיד אם יש גירושים ויש זכויות ביקור לא נותנים, כל מיני דברים איומים, לא לערב את הילדים. מה שרב אבל מזהיר אותו כאן זה שלא טוב להתרגל לשקר. כאן אני אספר על זיכרון ילדות, אצלנו בבית הדבר הכי גרוע היה לעשות דבר בשוגג, לא במזיד. אני אסביר, כן, במיוחד דברים כמו שקר. כלומר, מישהו היה, נגיד, בשולחן שופך, ואבא היה נוזף בו, היינו אומרים, בלי כוונה, הוא אומר, זאת הבעיה, שאתה לא חושב לפני שאתה עושה משהו. זאת בעיה, כי לא, אבל אני צריך לחשוב לפני שאתה עושה משהו. או אני זוכר, עם שקרים, והיית אומר, נפלט לי, זה אומר, זה הכי גרוע, יותר גרוע. בכל תחליט אתה רוצה לשקר, אבל שאין לצלך הבחנה בין אמת ושקר. כלומר, הבעיה כשאדם מתרגל לשקר, זה הופך להיות הרגל שלו. ואז ההרגל הזה הוא כבר לא יודע מתי להפעיל ומתי לא. כמו שבתור בן של עובדת סוציאלית, אני יכול לספר, אמא הרבה שנים עוסקת בילדים במשפחות ארוסות, ובשנות ה-70 כבר היא עסקה בזה במשפחות באומנה, ואני זוכר אותה אז, באה הביתה ואומרת, כמה אלימות יש בבתים של שוטרים וסוהרים. למה? כי הם אלימים. אז מרביצים לחבר'ה ברחוב, ולהיכנס לפרטים, אבל בארצות הברית אנחנו רואים את זה מאוד חזק, כן? אז הם מרביצים לילדים. כלומר, מי שמתרגל, עכשיו, הגמרא יש לה גם עצות בכיוון ההפוך. אם אתה רואה שאתה במזל מאדים ואתה אלים, אז לך תהיה שוטר, למה? לפחות תהיה אלים בצורה חיובית, לך תהיה שוחט, כן? אבל ההרגלים שלנו הם גם חשוב לעבוד עליהם בעבודת המידות, כן? ולכן רב אומר, תראה, אני יכול להגיד לה, אני רוצה לאכול איקס, רוצה לאכול וואי, זה לא שקר, ואולי זה אפילו היצעה, אני אומר, זה הייתה חלקית מה לעשות במצב הזה, זה בעצם בדיפלומטיות להשיג אולי מה שאתה רוצה, אולי קצת להוריד את הכעס, איפה שדבר, הוא לא אמר לה, אז ככה, תלכו ביחד ותדברו עד שתפתרו את זה, זה לא, אבל את הילדים לא מערבים וגם לא מתרגלים לשקר. עכשיו מתברר שלא רק רב יש לו ניסויים לא מוצלחים, גם לרבי חייא יש ניסויים לא מוצלחים. כלומר, אותו שיח שהיה קודם בין הדוד והאחיין, מתברר שזה במשפחה, גם זה דבר שרואים הרבה. שאנשים מביאים לזוגיות שלהם מה שהם ראו בדור שלפניהם. גם זה דבר שקורה. אז תראו מה קורה עם רבי חייא. רבי חייא וכם צער אלי דוויתו. אנחנו לא יודעים מה, איך היא ציירה אותו, אבל הוא ואשתו לא ממש הסתדרו. כי אבא משכח מידי, וכשהוא היה רואה איזה משהו יפה, איזה מתנה יפה, צייר לי בסודרי, הוא היה שם אותו, עוטף אותו, הגמרא מציינת שהוא היה עוטף אותו, כנראה לא בעטיפה עם צלופן ויפה, אלא בסודר שלו. קצת הפרשנים לא מבינים למה הגמרא מציינת, יש שאומרים להראות כמה הוא הקפיד להביא לה את זה מהר, אבל בכל מקרה הוא דאג לתחזק את הזוגיות עם מתנות, פרחים וכו' וכו'. ומה התעני עלה? הוא היה, בעצם יש פה היצעה טובה, שאני הייתי אומר, אני הייתי יוצר פה, הייתי מאוד אוהב את הסיפור, כן? כי ההמשך מאוד פסימי, אבל מה בעצם נאמר? אם לא מסתדרים, אז מה כדאי לעשות? לחזר, לעשות, לשפר, כן? עכשיו תראו מה הרב שואל אותו, אמר לי רב, אקם מצער אלי למר, כי רב לא מבין למה הוא מנסה להרגיע את המריבה, רב מה בעצם ציפה ממנו? שלא ייתן לה מתנות, מה, אם צער אותך, תחזיר לה, כן? עכשיו תראו, כל זוג רב, השאלה היא, מה עושים עם המריבה? האם נתקעים בו, האם יודעים להתפייס? זאת בעצם השאלה. השאלה של רב כאילו משקפת איזושהי תפיסה, שהיא מעצבנת אותך, תעצבן בחזרה. למה? מה זה חוסר השוויון הזה? אז תראו מה הוא עונה לו. אמר לי, דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא. כן, משהו בעצם מצביע. וזה דברים שהראשונים מאוד אהבו לכתוב עליהם, אבן עזרא, יש קטע מפורסם על זה, גם רש"י לתורה מדבר בכיוונים כאלה, אז בואו ניגע בזה קלות, שנישואים כוללים בעצם כמה אלמנטים. כן, אלמנט אחד זה, נאמר, בראשית א', פרו ורבו, זכר ונקבה. אלמנט שני זה בראשית ב', שזה העזר כנגדו במובן העמוק, הקיומי, ויש גם אלמנט שלישי שעולה כאן, זה נקרא מצילות מן החטא, שהמיניות והבנה, כל מי שלומד רמב"ם מלכות דעות רואה את זה מאוד בצורה בהירה, המיניות היא איזה כוח, איזה לחץ שצריך לשחרר אותו בצורה חיובית. בעצם מה שהוא אומר, לא זכיתי לזוגיות מלאה שיש בה את כל האלמנטים. אם אני קודם תיארתי שהוא מנסה להיפייס איתה, הוא אומר, לא זכיתי, אבל אני מוכן להסתפק בניסויים חלקיים. כלומר, אם נתברר שהיא מצילה אותי מן החטא, כן אומר רש"י, מהירורי עבירה, ואם נתברר שהיא מגדלת את בניי, אז נכון, לא זכיתי לרומנטיקה של בראשית ב', אבל גם זה משהו. בעצם ההיצעה בעצם שעולה כאן מתוך הדברים זה, שבכל זאת שהמתנות תיתנו כדי לשפר עוד יותר, ובעצם מה שהוא עונה לרב זה שאולי כל אחד מפנטז על איך הניסויים שלו ייראו, ואז הוא מגיע למציאות והדברים לא תמיד ורודים כמו שהוא דמיין אותם, אבל להסתכל על חצי כוס מלאה, לפחות לדעת שיש משהו חיובי, לדעת שיש פה כמה אלמנטים. אולי כן, ממשיכה הגברה ואומרת, מקרלי רב יהודה לרב יצחק ברי, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. כן, הם עומדים את הפסוק הזה, ואז הוא, הילד שואל את אבא שלו, אמר לו, לא יודע בן כמה הוא, כן, כגון מן, תן לי דוגמה של אישה שהיא מר ממוות, אז מה הוא לא פחות אומר? כגון אמך.
אוץ'.
אוץ', נכון? המורה השלישי, החיים קשים. הוא שואל את הגמרה, איך זה יכול להיות, איני, כן, המוסיף הבך, איני, ועמתני לרב יהודה לרב יצחק ברי, אין אדם מוצא קרת רוח, אלא מאשתו ראשונה, שנאמר, אם מקורך ברוך, ושמח, מאשת, נעוריך, ואמר לי, נו, כגון מען, כגון אמך, אז תחליט, אמא שלך היא מר ממוות, או אמא שלך היא קורת רוח. אז זה אומרת הגמרא, מתקיף, תקיף, תקיפה ואיבורי, מאברה במילה. ונאמר רש"י, נוחה לרצות ומעברת על מידותיה. כן? זה מאוד מזכיר כמובן את המשנה באבות, על ארבע מידות באדם, ואחד מהמידות זה מישהו, יש לו קו אופי, שאנשים שהם קלים, הם בקלות, אפשר להרגיז אותם, הם גם בקלות יודעים להתפייס. אז זה יצא הפסדו בשכרו, כן? כלומר, ההפסד הזה שהוא, ומישהו קשה לכעוס, אבל אחרי שהוא נכנס למריבה, אל תוציא אותו מזה בחיים, וזה קשה לרצות, יצא שכרו בהפסדו וכו'. מה שהוא מתאר זה, כן, הוא רב איתה, מצד שני, גם היה להם כנראה כושר או כוח פיוס. ואני חוזר, מריבות יש. שאלה היא, אם יודעים איך לפתור את הקונפליקטים, אם יודעים איך לצאת מהם. כן, והוא אומר, נכון, זה היה מר ממוות, המריבות האלה היו נוראיות, מי שנמצא במריבה עם אשתו, השם ירחם. אבל היה לו קורת רוח, כי הבסיס של הקשר, הרי מה שמתואר פה, באשתו הראשונה, זה, אני לא יודע באיזה גיל הוא התחתן עם אשתו השנייה, ומה היה המצב, אני רק אספר, שאבא שלי עליו השלום, המשרד שלו, החדר שלו בישיבה, מניח שכל מי שלמד שם, ביקר שם הפעם. החדר הזה נתרם על ידי אישה, שתרמה אותו לזכר בעלה הראשון, והיא הייתה מתקשרת לאבא רק בשעות שבעלה השני לא היה בבית. שהוא לא ידע שהיא מנציחה את בעלה הראשון, ושהיא מתקשרת אליו, היא הייתה מתקשרת אליו פתאום בשנות ה-70 כל זה, הסיפור הזה, היא אומרת לו, הוא הלך למינכן, יכול לדבר עכשיו רגע עם הרב, לא רוצה לדבר איתו על כל מיני פרטים, על החדר, זה יכול להיות מורכב, כן? ומה, אני אומר את זה בצורה הבאה, הביטחון בקשר קיים יותר בזיווג ראשון, אין מישהו שנושף בעורף, אין מישהו אחר שהיה. בזיווג שני, שם הם התחתנו בגיל 70, הזוג הזה, אז כל אחד קרא לו את, אופס, הכל בסדר? שם כבר היה את המסלול של החיים של כל אחד, ואנחנו מכירים את זה גם מחזר, תסבוכת עם הילדים, והירושות, והכספים, כן, כתובת בנין דיכרין וכו' וכו'. אז מצד אחד היה איזה קורת רוח שהקשר היה ברור, אז ידעו להתפייס. זה לא אומר שלא היו מריבות קשות. כן, מה? שאלה טובה, ואני יכול לספר שהחופץ חיים בבאר מים חיים, בספר החופץ חיים, הוא דן בשאלה אם מותר לאדם לרחל על בני משפחה מול בני משפחה אחרים. כלומר, בעצם אתה מלא בצדק את השאלה, כמו שראינו קודם. האם טוב הדבר שהוא אומר לבן שלו כל מיני דברים שקוראים בינו לבין האמא שלו, כן? החופץ חיים אומר שזה אסור. אז מה קרה פה? לא יודע, כן? אבל תמיד הערה טובה. אני גם אומר משהו על ספרות האגדה. זה בלי סימני קריאה הרבה פעמים. זה לא... זה הרבה סימני שאלה, כלומר, זה מעורר שאלות, זה מעורר דילמות, כן? אבל בהקשר שלנו, מה שראינו עד עכשיו, לא גמרנו, כן? ראינו המוראים עם ניסויים לא טובים, ומתיים כולם נשארים בניסויים, זה מה שראינו. צריכים כל מיני רעיונות איך להסתדר בניסויים הלא מוצלחים האלה, כן? כלומר, ראינו, אסטרטגיה אחת היא לסבול, זה אסטרטגיה אחת. אסטרטגיה שנייה זה להיות דיפלומט, אולי לתחמן. אסטרטגיה שלישית זה לדעת להתפייס, אסטרטגיה נוספת הייתה להסתפק במה שיש ולדעת שגם זה משהו, כן? בינתיים לא ראינו שמישהו מעלה על דעתו כשמשהו לא מוצלח להתגרש, זה עוד לא מצאנו, זה מיד יגיע, עוד לא מצאנו את זה שרצים להתגרש, כן?
מה חזר שמו 40 יום קודם עבוד זה קידושים ראשונה, שנייה מקבלים לפי מעשה,
כן.
השנייה צריכה להיות מה שבא לך.
תעשייה, לא יודע, בסדר. תתרץ אתה.
שאלה היה מי שהתחתן
כן.
פעם שלישית.
כן.
לא, הוא
חזר. אני מכיר מקרים כאלה, גם, בסדר. אוקיי. בואו נתקדם. כן, אומרת הגמרא, איך היא דם היא אישה רעה? שימו לב. אמר אביי, מקשת עלי טקה ומקשת עלי פומה. רבא אמר, מקשת עלי טקה ומהדרה לגבה. אני חוזר עוד פעם, המסגרת הסוציולוגית הברורה היא שהיא אחראית על האוכל. אישה רעה זאת לא אישה שמונעת מבעלה אוכל. זה לא, היא שלא ממלאת את תפקידיה בבית. זה לא האישה הרעה שמתוארת. כאן מי שרוצה שילמד כתובות, מה דיני המורדת, מי שלא עושה את תפקידיה. כאן היא עושה הכל לגמרי, כן? השולחן, כתוב פה, מקשת עלי טקה. רק מה? זה לא בא עם מערכת יחסים תקינה, זה לא בא עם אהבה. מה מתואר פה? מתואר פה שהיא מקשת עלי פומה, כן? אומר רשי, לקלל ולגדף על זמן סעודה כדי לצערו. יבוא אפי שיש אוכל, אבל באיזה אווירה אוכל מוגש? האווירה בבית חשובה לא פחות ממה שיש על השולחן. ובאופן דומה, עם אדרה לגבה, היופי של זוג שאוכל יחד, שזה ביטוי למרקם העמוק של הקשר ביניהם. רק לדאוג לאוכל, במסעדה גם נותנים לך אוכל. אין אהבה, כן? זה לא... וזאת האישה הרעה שמתוארת כאן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי חמא בר חנינא, כיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקים, דהיינו העוונות מתוארים כמעין איזשהם חורים שיש באדם, והחורים האלה נסתמים, שנאמר, מצא אישה, מצא טוב. כן, פה יש מישהו ש... וזה מאוד אפילו להגיד, דיברנו בפעם קודמת, שבניגוד לשקלא וטריא, לחריזה שיש בין משפט למשפט בסוגיות הלכתיות, קטעי אגדה יש רצף של ממרות, אבל אין חריזה עבורה ביניהם. אבל צריך עדיין לראות בהם מגבש, או במקרה שלנו, עכשיו קראנו כמה שורות טובות על נשים רעות, אז מיד מביאים לנו כאיזון, כי התמונה מורכבת. איזון גם דוגמה של מה אישה יכולה לעשות טוב לבן אדם, כן? מה זוגיות טובה יכולה לעשות, כן? ומה אומרים, כן? שעוונותיו מתפקקים, שנאמר, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מהשם. ויפק נדרש פה לידי הדרשן, מלשון פוקק. שהאישה גם יכולה להביא אותך למקומות טובים, למחוזות טובים. כלומר, כל מי שנבהל ממה שקראנו פה, על כמה לא מוצלח, שיראה גם אופציה אחרת, ואז הגמרא מביאה, לא הכל ברור לי, כאן נשמח שתעזרו לי, הגמרא מספרת איך היו בחתונות במערב, ומה היו רואים לחתנים. תשמעו, במערבה, כינסים אין איש איתתה, שאדם היה נושא אישה, אז מה היו אומרים לו? אמרי ליחי, מצא או מוצא? מצא דכתיב, מצא אישה, מצא טוב, מוצא דכתיב ומוצא אני מר ממוות את האישה. כלומר, במערבה, עכשיו למה במערבה, למה לא בבבל, מה ניסו במערבה, כאילו האם זה מה שראוי להגיד לחתנים, החתן שתמיד בא לפה לא נמצא. כאילו האם, נכתב על זה המון, שתדעו. כולל יש מי שהציע, גמרא שקצת עברנו עליה, לא מספיק שמנו לב אליה בסמך בית עמוד בית, בשורות הביניים. אז כמו יש את הצרות הרחבות מאוד והאמצע. אז באמצע כתוב שם, אמר רבי תנחום, אמר רבי חנילאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה, דכתיב ושמחת אתה וביתך, בלא ברכה, דכתיב ונח ברכה על ביתך, בלא טובה, דכתיב וטוב אדם לבדו, מערב האמרי, בלא תורה ולא חומה, בלא תורה, דכתיב, ואם אין עזרתי בי בתושייה, נדחה ממני, בלא חומה, דכתיב נקבת הסולם גבר. לא מספיק, ראינו שיש פה הבדל בתפיסות עולם, ומי שמדבר על הנישואין, כמי שמביאים לאדם טובה, שמחה, ברכה, שבלידי הנישואין אין לו את הדברים האלה, לעומת זאת, מי שאומר לא תורה ולא חומה, ממה החומה הזאת היא? יש פה מבט אחר על מה הזוגיות נותנת לאדם, רמת קשר הרבה יותר נמוכה, רמת קשר שהאישה, החומה הזאת מאוד מזכירה את דברי רבי חייא, שהן מצילות אותנו, מנחת, זה חומה, היא מגינה עליך, כן? האדם מלא בירורי עבירה, ברגע שיש לו זוגיות, אז היצר המיני שלו מתועל למקום שהוא ממומש, ולכן בירורי עבירה יורדים, כן? אבל לא, האם יש קשר בין שני המערבות האלה? מה בדיוק רצו במערב לעשות לחתן? להפחיד אותו? או לאתגר אותו? להגיד לו, תשמע, אתה עומד בפני כניסה לדבר שיכול להיות הדבר הכי טוב, וגם יכול להיות הדבר הכי אומלל אולי שתעבור בחיים שלך, תדע, ולכן מה? לכן תיקח אחריות?
יש כמה...
בעלי המוסר, מה?
יש כמה רבקים פה, אני אומר.
אתה מפחד עליהם? זה טוב להתחתן, זה טוב, אבל צריך להשקיע. בעלי המוסר היום אומרים, שאם האדם חושב שזה מוצא אני, אם האדם חושב שזה הוא, זה מר ממוות. אבל אם הוא יודע שמצא ויפק רצון מהשם, שהשם נותן לו, אז יצליח, כן? אותי לימדו ההפך, אני חייב לומר בכנות, שמי שלא משקיע, מי שחושב שזה בא מאליו, זה לא מצליח. צריך, כמו קודם, היופי של הסיפור הזה, של משכח מידי צייר, הוא היה קודם לפרחים כל יום שישי, הוא היה דואג שיהיה מתנות קטנות, פינוקים קטנים, זה מוצא, זה לא מוצא, כן? ובכל מקרה, מה שעולה בבירור מהיחידה הזאת, והמצא מוצא, כאילו שם אותו על השולחן, זה שזה יכול להיות מאוד רע, וזה גם יכול להיות מאוד טוב. זה יכול לפקוק לך את האבונות, וזה יכול גם להמלא לך את החיים. ואז הגמרה ממשיכה, סוף סוף מישהו חושב על הרעיון המדהים להתגרש. אמר רבא, אישה רעה מצווה לגרשה, דכתיב גרש לץ ויצא מדון וישבות דין וקלון. כלומר, פתרון לבעיה זה להיפרד. כמובן שמעלה עולה השאלה למה המוראים קודם האחרים לא... הם לא חשבו על זה. התשובה די כתובה בשורה הבאה, שבה אומר רבא ואמר רבא, אישה רעה וכתובתה מרובה. בואו, לפעמים גירושים זה לא, זה לא פתרון יותר מוצלח ממה שתואר קודם, כי גם להיות גרוש זה מאוד מסובך, מאוד קשה, קשה כלכלית, קשה רגשית, קשה עם הילדים. יש בתשובות חכמי פרובינציה, שזה אוסף של תשובות של ראשונים מפרובנס, אז בסימן סמכי, לא ברור שמי התשובה, הוא שואל את השאלה הזאת, והוא אומר את זה אומנם על המשך הגמרא, אבל כבר פה אפשר לומר את זה, הוא אומר, היכא דלייטלי בני, אז תגרש, אבל היא את לי בני מינה לית לי לגרשה, אלא אם כן מצא בערב הדבר. עכשיו אני לא אומר שזה לכל אחד הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, אבל הוא למשל אומר, כשיש ילדים הגירושים ממשפיעים גם על החיים שלהם, זה חיים מורכבים. זה לא אומר שכל פעם שיש ילדים צריך לא להתגרש, לילדים סבור של הורים מומללים, זה גם מומללות לילדים, אבל זה מאוד מורכב. זה בעצם מה שהגמרא יכולה להגיד לנו, זה מורכב, זה יכול להיות כתובתה מרובה, אומר זה אין לך יכולת כלכלית לממן את זה, גירושין זה דבר מאוד יקר, מאוד. אני שמעתי לא מזמן, סיפר לי החתן שלי, הוא עובד במשרד האוצר, הוא מסתכל על העולם דרך החור של הגרוש, שזה מבט חשוב גם, כן? אי אפשר להתעלם מזה. אז דיברו על החוק החדש שנפל בכנסת של המזונות, והוא סיפר שהוא מכיר מישהו שמרוויח 10,000 שקל בחודש, גרושתו מרוויחה 25,000 שקל בחודש, היא זכתה למשמורת על הילדים, אבל הוא צריך לשלם מזונות. דמי המזונות יצאו 6,000 שקל, בלי 7,000 שקל בחודש, 3,500 שקל לילד, זה שני ילדים, אחרי זה גם הם הולכים לחוגים, הוא צריך להוסיף עוד 2,000, נשאר לו 1,000 שקל לחודש, גרושתו מרוויחה 25,000 שקלים, והוא גר אצל ההורים שלו, שקשה לו גם שהם יבואו לבקר אותו. הסיפורים האלה הם מאוד מסובכים, הם מאוד מורכבים, ולהתגרש זה מאוד מאוד יקר. אז הגמרא מעלה את זה, הגמרא אומרת כתובתה מרובה, אולי אתה לא יכול להתגרש. יש כמובן עוד סיבות, כאמור חכמי פרובינציה אומרים ילדים, אולי עוד דברים. כלומר, צריך לחשוב טוב, וזה שהיום יש יותר גירושים זה לא בהכרח כי האנשים יותר אומללים, אלא כי היום נראה פחות נורא האופציה הזאת, זה יותר אופציה. כמו אם פעם החברה הייתה מתייחסת לגרושים בצורה מסוימת, כשיש יחס שונה, יותר חיובי, אז אנשים מוכנים לשקול את האפשרות הזאת. זאת אומרת, דבר, הגמרא שמה על השולחן את המורכבויות, זה מה שהיא שמה על השולחן, בלי לתת הוראה ברורה, כי אי אפשר לתת הוראה ברורה. שלפעמים צריך לבלוע את הרוק ולחיות בזוגיות לא הכי מוצלחת, ולפעמים צריך, עדיף להתגרש. בעצם כל האופציות לא ממש טובות, זאת האמת. כלומר, לא שאתה בוחר בין טוב ורע, אתה בוחר בין רע לרע אחר, אבל הוא צריך לשאול מה יותר רע לך, מה עדיף לך, וכל אחד צריך לעשות את ההכרעות שלו. כן, וכאן ההיצעה שהגמרא נותנת, אם לא הצצתם לה שתי המילים הבאות, הם משהו שלא אופציה בשבילנו, אבל תראו מה הגמרא אומרת, אם אתה לא יכול להתגרש, אז מה תעשה? צרתה בצידה. דאם רעין שבחברתה ולא בסילתה. דהיינו, אם אתה לא מצליח להתגרש, כי זה יקר, כנראה להחזיק שתי נשים זה לא יקר, כן? זה אני לא יודע. אבל כאן אומרת הגמרא, זה פרשיות שבוע שעברו כבר ביגש. אבל כן, בוא נאמר משהו על זה. משהו שאנחנו לא יכולים להבין, אולי, מה זה ריבוי נשים? כי אנחנו מסתכלים על נישואים כעל ברית. ובין היתר דברי רבי חייא קודם, טוב, לפחות אם גדלת לי את הילדים גם זה משהו, הם מבט מבט מודרנית שמדגישה את הרומנטיקה, קשה מאוד להזדהות ולומר דברים כאלה, זה קשה מאוד, מה, די לי בזה, מה, אני לא מצפה לאהבה, אני לא, אבל ודאי ריבוי נשים הוא כבר רשי על התורה, על מרבה הנשים הראשון, עדים מזה. למח. כבר רשי על התורה לימד אותנו על ההפרדה הזאת בין התפקידים, על רקע של ריבוי נשים, שכמה מסביר שם רשי על הדה וצילה, בואו נקרא את זה בפנים. כן, אומר רשי, לקח לו למח שתי נשים, כך היה דרכם של דור המבול, אחת לפריה וריביה ואחת לתשמיש. זו שהיא לתשמיש משקה כוס של אקמין כדי שתעקר ומקושטת כחלה ומאכילה באדנים, וחברתה לזופה ואבלה כאלמנה. דיינו, אנחנו מאמיסים על זוגיות אחת כל כך הרבה יסודות, כל כך הרבה דברים. אנחנו אומרים הבדיחה גם יפה, גם רופה, גם רופה, כן? אנחנו מאמיסים המון דברים, יש איזו סתירה ביניהם. הסתירה הזאת בין המחיר שהלידות תובעות מהאישה לבין הכמיהה הזאת ליופי, אז זה הפתרון של המילה. בוא נפריד אישה אחת ליופי, אישה אחת שהיא תלד. אם מי שרוצה להסתכל על בית יעקב עם רחל ולאה לחשוב שהיה שם משהו כזה, הוא לא לגמרי טועה. מי שרוצה להסתכל על אלקנה עם פנינה וחנה ולחשוב על בדרך כלל בכל הסיפורים אוהבים את זאת שאין הילדים, כן? אולי אהבו את הקודם, זה לא זה הכל מורכב, בסדר, אבל בכל זאת אני מציע לכם לראות מי שרואה סרטים. אני פעם ראיתי, זה הפירוש הכי טוב לשורה הזאת בגמרא, שראיתי סרט סיני שנקרא פנסים האדומים. זה אדם שיש לו כמה נשים, ובמהלך כל הסרט לא רואים את הפנים שלו אף פעם, לא יודעים איך הוא נראה, אבל הוא ממנה אחת מהם כאחראית על הבית, והוא מחליט כל פעם מי מבין הנשים, כבר הוא עושה הפרד במשול, ממש. והיא מחליטה, נחזור למה שהיה קודם, מה אוכלים. ואחרות חייבות לאכול את מה שהיא מחליטה שמבשלים. וכשאחת קצת גובה ליבה, אז הוא פטר אותה, סליחה, כאילו הוא הופך אותה מרחל אליה, ממנה אחרת. הסרט מסתבך כשאחת מורדת בכללים. לא נגמר טוב, בסדר? אני לא רוצה ספוילר, אבל לא נגמר טוב, בסדר? זה עצוב, זה פשוט עצוב, כן? אבל בכל מקרה, זה מה שרבא ממליץ פה. מה בעצם רבא אומר? היא אישה רעה כי האף שלה גבוה, אז פשוט תכניס עוד אחת לבית, והיא כבר, אתה תראה איך היא תתחנך, איך היא תתנהג יפה, כי כמו הפתגם, כלומר רש"י, היא עושה אחרת אצלה, כי כשהיא רואה את חברתה, את צרתה, זה יותר טוב ביקוצים. ככה אומר רבא.
אבל זה פתרון, אני חושב שזה פתרון, זה מסתנת, או חושב שזה מצער את כולם?
מה את חושבת?
לא, אני פשוט למה מציע את זה?
אם את שאלת אותי ברוח הדברים שנאמרו קודם, אף אחת מההצעות פה לא אמרה בוא תוכל ייעוץ ניסוי. אף אחת. כן? זה מאכזב, נכון? כנראה אולי הם ידעו שייעוץ ניסויים זה גם לא תמיד מצליח, בסדר? תדעך, בכל הפרינאפס, בכל ההסכמי קדם ניסויים, כולם מתחייבים לייעוץ ניסויים. מי שרוצה להתגרש, הייעוץ ניסויים לא עוזר לו. זה עוזר למי שרוצה שיעזרו לו. זה לא, ודאי שזה עוזר, שיש בזה מימד טוב, כן? אבל זה לא עולה כאן. זה שייך למה שנאמר קודם, במסגרת מה שנקרא ניהול הסכסוך. היינו, אתה לא יכול לגרש אותה, אתה תקוע איתה. עכשיו, הוא לא מציע איך להתפייס איתה. הוא מציע יותר איך לשלוט בה. זה מה שהוא מציע. כן, אתה מזועזע, גם אני, כן.
עשרים שנה, בקהילה, היו פחות, בקהילה גדולה, פחות מ-10 גדים. באמת, כאילו ש... אחרי זה, באמת, אף אחד לא רוצה תסף. לפני זה, היו עושים את הטוב ממה שהיה, ועכשיו, אף אחד לא מעניין בספלים, ומספר הגדים, וגם כן, מפני women's rights, שאין רצים, באמת שוויון, אבל אני רק, זה מאוד מצבן, ואני רק רוצה להזכיר את הסבא. הסבא היה שואל, למה אברהם אבינו, שחי 50 שנה אחרי שרה, נזכר פעמיים אחרי חי שרה, אחרי ששרה נפטרה. והוא היה אומר, כל כך בפשטות, באמת, בליבו, אברהם בלי שרה לא היה אברהם. אני מכיר, אני מבין שיש כל כך נהיבאיות, אבל שיהיה כל כך הרבה, נראה באמת סיפורים כזה, לא לבנות, לא לקחת את שיר השיר, לא לקחת את הקהלת, מה אני מבין, והכל. מה חברו צריך לזה?
הם הכירו את החיים. הם לא אומרים שכל הניסויים נראים ככה. לא כתוב פה שיש מצווה להיות בסוכסך עם אשתך ולהיות עצוב. הם מתארים את המצב הזה שהוא קיים. אי אפשר להתעלם ממנו. הוא קיים אצל לא מעט משפחות, ומעלים בפנינו דרך אנקדוטות, דרך מעשים, דרך שאלת ההתנהלות. אז רבא אומר, יש אופציה להתגרש, אבל רבא גם בעצמו אומר, זו לא אופציה לכולם, זאת לא אופציה כל כך מוצלחת. גם האופציה השנייה היא לא משהו, נכון? אתה צודק.
הוא לא מזכיר אפילו, מה טוב
לילדים?
לא
מזכיר. אז בוא נתקדם הלאה, אתה תראה שזה עולה בגמרא. כן? בוא נתקדם קצת. כן, מה אומרת הגמרא? ואמר רבא, קשה אישה רעה כיום סגריר, שנאמר דלף תורד ביום סגריר ואשת מדיינים נשתבה. יש פה השוואה בין יום סגריר לבין אשת מדיינים. מה השוואה הזאת עכשיו היה יום סגריר? כן, מה השוואה הזאת? מה אתם אומרים? מה הכוונה שזה שווה? יום סגריר. מה החוויה של יום סגריר? מה החוויה של אדם שתקוע עם אישה שהוא רב איתה? או זוג שאתה עכשיו
נהיה... נוחות,
קר, רוחות, אין יציבות, לא רואים את השמש, לא רואים את ה... לא יודע, כן? כל אחד יעשה לעצמו את האסוציאציה שלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רב, אז הכל רב, זה קובץ שלם של רב על נישואין. בואו רואה כמה טובה אישה טובה וכמה רע אישה רע. זאת אומרת, לאורך כל הקובץ הזה... מספרים כמה רע, וצריך תמיד להזן ולהגיד גם למשלך רב מרקוס מתנה, שתראה אם זה טוב, כמה זה טוב, כן? ואז מה אומר רבא? כמה טובה אישה טובה? דכתיב, מצא אישה, מצא טוב. עכשיו הוא אומר ככה, היא בגבה משתאי קרא, כלומר אם זה, מי שרוצה להגיד זה מדבר על, בצורה ריאלית, על אישה ממש, אז כמה טובה אישה טובה כמה טובה אישה טובה שהכתוב משבחה היא בתורה עם משתאי קרא. כלומר מי שרוצה לקרוא את משלי שזה הכל משלים, אז האישה היא משל, אבל הדברים מוסבים על התורה. אבל פה נאמר לי דבר מאוד חשוב, צריך לראות מה המשל. גם המשל, כמו גם אם שיר השירים הוא משל, ולכן זה בסדר שיש אירוטיקה, כן? אבל זה שמשתמשים בו כמשל, אומר משהו על רומנטיקה, אי אפשר לקחת את זה, כן? זה בדיוק מה שנאמר פה, כן? כלומר, והיא בתורה משתאי קרא, כמה טובה האישה, טובה שהתורה נמשלה בה. עכשיו, כמה רע האישה רעה? תכתבי, מוצא אני מעבר את האישה, ופה אותו חשבון, אם בגבה משתאי קרא, כלומר, אם דובר על אישה ריאלית, אז כמה רעה האישה רעה שהכתוב מגנה, ואם זה משל על הגיינום, אם בגיינום משתאי קרא, גם אתה יכול ללמוד, כמה רעה אישה רעה שגיהנום נמשלה בה. ואז הגמרא ממשיכה לפסוק בירמיהו, הנני מביא רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה. אתה לחוד. כן? מה זה הלחידות הזאת? אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, זו אישה רעה וכתובתה מרובה. אותה אישה רעה וכתובתה מרובה, שקודם הגמרא הביאה את זה בשם רבא, שאתה לא יכול להתגרש. אז זה מה שמתואר פה לדעתו כמצב הזה שאתה לחוד. וכמה אנשים נכנסים למצבים שהם לחודים, לא יודעים איך לצאת מהם. כלומר להתגרש, הוא לא יכול לעמוד בזה, כתובתה מרובה. להישאר גם לא טוב, אתה תקוע. וממשיכה הגמרא ואומרת לך, כאן יש סדרה שלמה שדורשת פסוקים מאיך, שהם ודאי מסבים על החורבן, אבל... משתמשים בהם כדי ללמד על מערכות יחסים. וזה אומרת הגמרא, נתנני השם בידי לא אוכל קום. אמר רב חיסדא, אמר מרוק ואברכיה, גם הוא זו אישה רעה וכתובתה מרובה. כן, זה אותו. עכשיו אפשר גם לחשוב לרגע, איך נוצר מצב שכתובתה מרובה? איך זה נוצר?
אין לו הרבה כסף,
אז אמרו להתחתן איתה. אתה תשמע את הרב מרקוס, אתה יכול להסביר את זה יותר טוב הרב מרקוס, אתה אומר לדעתי את הדבר הנכון, אתה צריך להגיד אותו. איך הוא הסתבך כל כך הבן אדם הזה? כלומר, אם שואלים, אמרו לי שיש פה כמה רווקים, צריך לעודד אותם, כן? כלומר, אם שואלים, איזה, אתה לחוד, אישה רעה וכתובתה מרובה, איך נוצר מצב כזה? אז זה מאוד ברור. איך נוצר כתובה מרובה? בעצם נכנסת להתחייבות מעבר ליכולות שלך. איך זה קרה? מה קרה פה?
מתי הם זוכרים? ככה רשום.
אבל אני מניח, וזה אפשר לחלוק, אבל אני מניח שכתובתה מרובה, הכוונה שיש תוספת כתובה. דיינו שהוא הגדיל את הכתובה. אתם מכירים את השאלה הזאת, איזה סכום לרשום בכתובות? שצריך להימנע מלכתוב סכום, נגיד מישהו אומר בכתובה, סכום אגדי, מיליונים, כולם ישרקו שריקת התפעלות, כמה הוא אוהב אותה, אבל זה כנראה לא תקף הלכתית, משום שזה אסמכת. אני אומר את זה, נחזור למצא מוצא, שאולי מתפלים על האנשי מערבה, אבל מי שנכנס באופן לא ריאלי לנישואין, לוקח על עצמו מחויבות שהיא לא ריאלית, הוא נכנס בצורה לא נכונה לכל הסיפור. מי שרוצה לעשות פה דרוש, הוא יכול אפילו יותר מזה לדרוש, כן? היא אישה רעה וכתובתה מרובה, הוא התאהב בה מהסיבות הלא נכונות, דיינו, אולי השוור, אולי הוא התאהב בשוור, כן? איך, שמעתי פעם, מישהו שהתחתן עם בת מיליונרים, שהוא לא התאהב בה בגלל הכסף של אבא שלה, אבל משום מה, הוא לא יצא עם בנות עניות, כן? כלומר, יש דברים כאלה, אנשים מכל מיני שיקולים מתחתנים. אולי הגמרא רומזת שאתה לחוד כי נכנסת למלכודת, כאילו תוך מלכודת דבש כזאת. זה מלכודת דבש שצריך להיות מאוד זהיר לגביה. האם זה נרמז פה? אורם יקרה, נכנסת, אתה תקוע. ויש מצבים כאלה. כן, ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אליעזר אומר, במערבה אמרו, זה שמזונותיו תלויים בחספו. כן, מה זה הסיפור הזה? אז אומר לנו רש"י, זה שמזונותיו תלויים בחספו, שאין לו זריעה בקרקע, בכל שעה מצר ודואג, שמה תייקר התבואה ינעלו, שערי שבר, שבר מלשון, יש שבר במצרים, פרשת שבוע, כן? ומה נאמר? פה אדם לחוד זה אדם שהוא תלוי באחרים, בקיום הכלכלי שלו, אדם שבלשון ימינו שלא רכש מקצוע. אדם, אני מכיר אנשים כאלה, לא רכשו מקצוע, והם לא צריכים להסתדר כלכלית ומקצועית, והם כל הזמן החיים שלהם קשים, כן? כל הזמן, לא יכולים, וזה מה... מאוד חשוב לרכוש מקצוע, בסדר, הפולנים, האמהות הפולניות צודקות, כן? מאוד חשוב, כן? שאדם יעמוד, אותו דבר בצבא, בן שלכם הולך לצבא, שיהיה לו מקצוע צבאי, שיהיה ברור מה הוא עושה, אחרת הוא יהיה שם ג' כל החיים שלו, כן? אבל צריך שיהיה לך משהו שאתה עושה, שברור מי אתה, כן? אחרת אתה לחוד, כלומר, אדם צריך לעמוד על הרגליים שלו. כן, ממשיכה הגמרא ואומר, וזה בשבילך הרב מרקוס, אמר רב חנן, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, זה נאמר בתוכך בדברים, אמר רב חנן ברב אמר רב, זו אשת האב. ומפה הילדים נכנסו, לא בגירושים, זה נכון, לא כתוב פה, אל תתגרש כמסכנים הילדים, אבל מעלים פה את המורכבות של ילדים חורגים, זה מה שמעלים פה, את המורכבות הזאת, אתה מתחתן נישואים שניים, ויש לך ילדים מאשתך הראשונה, עכשיו מגדלת אותם אישה אחרת, מי שראה סינדרלה, הסרט השני שאני אזכיר, לא ממליץ לראות, אבל קראתי את זה כשהייתי ילד, יש המון ורסיות בסרטים, תמיד ההורים החורגים הם רשעים בכל הסיפורים האלה, אני אבא חורג, אז תחשבו עליי מה שאתם רוצים, אבל בכל אופן, זה עולה פה, הרב מרקוס, בסדר?
איך הוא אמר את זה שיעור
בהסדר שלו? מה הבעיה? אתה מדבר איתם על החיים לגמרי. על החיים, כמו שהם. אוקיי, בואו נתקדם. אומרת הגמרא, בגוי נבל אחיסם, עכשיו עברנו לשירת האזינו, אמר רב חנן ברבה, אמר רב, זו אישה רעה וכתובתה מרובה. היא מופיעה בכל מקום אפשרי. רבי אליעזר אומר, אלו הצדוקים. אני יכול לומר שזה רק בדפוסים, בכתבי היד כתוב כמובן אלו אמינים, זה מה שכתוב, לא הנוצרי, כתוב אלו אמינים, מי הם זה גם לא ברור, אבל בכל מקרה, כאן לוקחים את זה לאימות תרבותי, כבר יצאנו מהאימות בתוך המשפחה, אלא עברנו לאימות תרבותי, אלו אמינים, וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו אין אלוקים, אז מחברים בין הגוי נבל לבין אמר נבל בליבו. במתנית התנה, אלו אנשי ברביה ואנשי מרטנאי, כן, שאלו, לפי מה שאני קראתי, ארצות באפריקה, שאנשים שם מהלכים ערומים בשוק. אני אסביר על זה קצת, גם בתפיסה של חז"ל, זה היום בדף יומי, מי שסיים את מסכת סוטה היום, אז הוא יודע, שהתרבות היוונית, כמה שבחנוכה נלחמו בה, אבל היא הייתה תרבות גבוהה. גם בבחינת שפה, גם בבחינת לבוש, וכאילו בני ברבר היה מאוד מזכיר את המילה ברברי, שזה הכינוי שהיוונים כינו את מי שאינם מדברים יוונית. למי שרוצה להבין את מוצא הכינוי שלא ילבו פה אמריקאים, אני גם, אז אני יכול לצחוק על עצמי, כשהאנגלים שומע אמריקאים מדבר, זה נשמע להם כמו בר, בר, בר. ככה זה נשמע להם, כאילו זה בלי קצוע של המילים, בלי החיתוך היפה של המבטא, כמו שרגילים אותם שמדברים English, כן? וככה היוונים היו קוראים לברברים, כי השפה שלהם נשמע ככה, אז יש פה שפה כזאת גם בחז"ל, אלו בני ברבריה, הם לא בני תרבות, הם לא אנשים civilized, הם לא, שהם, איך הם הולכים? שהם הולכים ערומים בשוק, שאין לך משוקץ ומתואב לפני המקום יותר ממי שמהלך בשוק ערום. והנבל כאן, בואו נראה, נבל אחד זה נבל דתי, הנבל השני זה שהוא נבל באיזה הקשר? תרבותי. ועכשיו המעניין הוא השלישי. תראו, רבי יוחנן אמר, אלו חברים. מי הם החברים? החברים, אני אתן קצת את הרקע, הם כהני הדת הזורואסטרים, שאני אסביר את הרקע, את הדברים נראה מיד בתוך הסוגיה, פחות או יותר עם ההתחלה של תקופת התלמוד בבבל, יש חילופי שלטון בבבל, עוברת מהשלטון של פרטיה לשלטון של הססנים. ולאורך כל תקופת התלמוד, המוראים חיים תחת השלטון הססני, שהם מחיים את הדת הפרסית העתיקה, הדת הזורואסטרית, דת המזדיים. וכהני הדת הם החברים, זה השם שלהם. ורבי יוחנן מזהה את הגוי נבל עם החברים. למה? אנחנו מיד נבין. מה הקשר? מה נבל בהם? כן? אז מיד אנחנו נראה. כן? ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו להם לרבי יוחנן, אתו חברי לבבל. הוא יושב לו בארץ ישראל, וסיפרו לו שהחברים עולים, זה הרקע הוא מה שתיארתי לכם. מי שמתעניין ורוצה לקרוא על זה בספרו של ישעיהו גפני, יהודי בבל בתקופת התלמוד, בעמוד 45-7 שם, הוא מתאר את הרקע ההיסטורי ואת עליית החברים. על הסוגיה שלנו יש מאמר של משה בר, שנתפס באיראן ויודאיקה, כרך ראשון, שהוא מנסה להסביר מה הרקע הריאלי של מה שאנחנו הולכים ללמוד, אבל זה כאמור, העליית כהני הדת, שמקבלים יותר כוח, עם השלטון הססני, וכשרבי יוחנן שומע את זה, חשכו עיניו, כן? לא מאוד ברור מה קרה, מה הוא עשה, כן? מה שגה נפל, הוא נופל מהכיסא, הוא מרוב תדמה. תנסו לדמיין שמספרים למישהו שהדייש כבשו איזשהו מקום, בסדר? מה אתה חושב, מה אתה מרגיש? במהירי כתוב שהוא שאג, כנראה הוא גרס לא שגה אלא שאג. ובכל מקרה מה מתואר פה? אמרו לי, וקבלי שוחדה, תר יציאתיו. אמרו לו, אבל אפשר לשחרר אותם. אז הוא נרגע, וזה סוד האופן שבו יהודים התקיימו בגולה. שימו לב כמה זה דומה למה שתואר קודם, איך מסתדרים בני זוג גם כן, נכון? זה מאוד דומה. כלומר, שוחד, ארוחה טובה, תסתדר איתה. כן, לא, אף אחד לא חושב שנתאהב בחברים, אבל אפשר להסתדר איתה. וזה עבד, כן, יש גמרה על הבאי, גמרה בגיטין, בדף יוד, על על הדינה דה פרסאי, אם אפשר לסמוך על העדים שלהם, שהם חותמים, וזה אומר שלא, כי הם מקבלי שוחדה. זה בדיוק אותה תפיסה, כלומר, הם הסתכלו עליהם כאנשים כאילו נורא עם עקרונות, עם גזירות דת, אנחנו מיד נשמע עליהם, אבל לא אנשי עקרונות, כן? ואז אומרת הגמרא כך, גזרו על ג' מפני ג'. יש פה תיאור של שלוש גזירות שהחברים גזרו, ומה שכנראה מיוחס לרבי יוחנן, זה לא מאוד ברור בטקסט, שאכן מה בדיוק רבי יוחנן אמר, שזה מידה כנגד מידה. כן? עכשיו, כדי להבין איך מידה כנגד מידה נכנס פה, אנחנו צריכים פשוט לראות את כל הפסוק בהאזינו, שכן הגמרא הביאה רק חלק קטן ממנו, בגוי נבל החיסם. אז בואו נראה את הפסוק כולו, ואנחנו נבין את הדרשה. כן, אומר את הפסוק שם אומר, הם קינאוני ולא אל, כי עשוני בהבליהם, ואני אקניהם בלא עם בגוי נבל אחיסם. הפסוק מדבר בשפת המידה כנגד מידה. הם קינאוני ולא אל, אז אני אקניהם בלא עם. הם, כי עשוני בהבליהם, בגוי נבל אחיסם. עכשיו פה אנחנו גם מבינים קצת יותר איך נכנסו החבר'ה הקודמים, שהיה פחות בו, איך נכנסו הברברים? כי הם כנראה בלא עם. הם לא, תראו מי הם, הם הגורים שבאומות, הם, אני אומר את זה בצורה הבאה, ללכת בלי בגדים זה בעצם להידמות יותר לבעלי החיים. אחד מהסימנים המובהקים של הציוויליזציה, של האנושיות, זה הלבוש. וכנראה שהרקע לפירוש הקודם הוא לאו דווקא מה שציוטט גוי נבל, אלא בלא עם. עכשיו, אז ככה מגיע מידה כנגד מידה, וכאן כנראה יש פירוש חדש למילה נבל. בואו נראה איך הרבי יוחנן הגיע למה שהגיע, שכן הוא הולך להגיד שלושה דברים, שניים מהם קשורים בנבל שהופך לנבלה. בואו נראה את זה. זה לא רעיון שלי, זה רעיון שקראתי במאמר של ג'פרי הרמן, שהוא חוקר של יהדות בבל בתקופת התלמוד, והוא פרסם מאמר על הפולמוס על הקבורה עם הזורואסטרים, ובתוך זה הוא מנתח את הגמרא שלנו. ושם הוא, זה בספר היובל פרופסור פרנסיס, ושם הוא, ואומר את הגמרא כך, גזרו על הבשר מפני המתנות, גזרו על המרחצאות מפני התבילה, כמחת התי שחווה מפני ששמחים ביום עידם, שנאמר והייתה יד השם בכם, ובאבותיכם, אמר רבא בר שמואל, זו חיתותי שחווה, דאמר מר, באבון חיים מתים מתקוטטים. כן, בואו נסביר את הדברים האלה, מה שבר והרמן מנסים להבין, זה מה הם שלושת הדברים האלה, ומה שמתברר שזה בעצם, יש ביניהם קצת מחלוקות בפרטים, אבל בגדול מדובר פה על שלוש גזרות שקשורות במחלוקות, בתפיסות דתיות שהיו בין הזורואסטרים ובין יהודים, וגם מה שהרמן מראה במאמר שלו, גם נגד דתות אחרות, גם הנוצרים נרדפו על חלק מהדברים האלה. כן, מה הראשון שבהם? זה לא מאוד ברור הדבר הזה, גזרו על הבשר. מפני המתנות, יהודי בבל לא הקפידו לתת מתנות זרוע לחיים וקיבה, אז כמידה כנגד מידה גזרו על הבשר. מה בדיוק גזרו על הבשר? זה לא מאוד ברור. בר במאמר שלו חושב שהכוונה היא שהיו מכריחים את היהודים לתת מתנות זרוע לחיים וקיבה לכהני הדת הזורואסטרים, אז היהודים לא רצו לתת, אז לכן מה הם עשו? הם לא אכלו בשר. כן, הרמן טוען למשהו אחר, הוא טוען במאמר שלו שהזורואסטרים היו בכוונה הורגים את הבהמה בצורה כזאת שהדם שלה לא יצא ממנה. לא היו, הרי מי ששוחט מהצוואר, סליחה על התנועה הזאת, אסור לעשות את זה, כן? אבל מי ששוחט מהצוואר, הרי בין היתר, זה מוציא את הדם. זורואסטרים היו בכוונה רוצים שאדם יישמר, רצו שיוכלו יחד עם אדם. היה פה ויכוח על צורת הבשר, ולכן בני יהודי בבל היו צריכים להימנע מאכילת בשר, כי אסרו לשחוט בצורה שמוציא אדם. למה קיבלו את העונש הזה? כי הם לא נתנו מתנות כהונה. הלאה, מתנות זרוע לחיים וקיבה. כן. על מה הדבר השני? מפני, גזרו על המחצאות מפני התבילה. הרמן לא עוסק בקטע הזה, הוא טוען שהוא לא אורגני בסוגיה. אין לו קשר לנבל נבלה, הוא לא קשור. אבל הוא מציע שהראשון גזרו על הבשר קשור לגוי נבל בגלל הנבלה. אבל כאן במחצאות, מה שבר מסביר, זה שיהודי בבל היו טובלים בנהרות בעיקר, כך הוא טוען שזה לא כך יחס במילים מחצאות, והזורואסטרים התנגדו לזה מאיזה סיבה, שהם חושבים שמתמים להם את מקורות המים. הדבר השלישי זה עם תיעוד יותר רחב, כמחת התשע אחרי. בוא נסביר את זה. לזורואסטרים הייתה תפיסה שהם מסרו לקבור מתים בארבעת הימים הראשונים. והיו מטילים אותם, שכחתי להביא את הספר של גפני, אבל יש שם תמונה, הוא מביא, של אתר כזה, היו שמים אותם על ערים גבוהים למאכל של עוף השמיים ושל כלבים. נשמע נורא, מזעזע. מה שעולה מטקסטים זורואסטרים, שהרקע לזה היה שהם חשבו שהקבורת המת מתמת את האדמה, ושבארבעת הימים הראשונים בתוך גופו של המת יש איזשהו שד, ואם יקברו אותו בארבעת הימים הראשונים זה יתמת את האדמה. לכן הם היו מפקירים, היו מוציאים מתים מקבריהם, היו מפקירים את הגופות כאמור למאכל לעוף השמיים. על רקע זה צריך לקרוא גם את הגמרא בסנהדרין על מניין לקבורה מן התורה, מניין לקבורה מן התורה, כל איסורי לא תלין, כלומר ההקפדה עצומה שעולה באותן סוגיות הם על רקע פולמוסי בין היתר, שהם צריכים להיאבק בשלטון וכהני דת שלא מרשים לקבוע, שגזירה על הקבורה. אבל זה במה שגם עולה כאן בסוגייתנו, שכמחת התשח והזורואסטרים היו החברים האלה, היו מחטטים בקברים. ועל זה אומרת הגמרא, מפני ששמחים ביום עידם, שזה גם יודעים מסוגיות בעבודה זרה, שבבבל היו מכירים קצת בכל האיסורים של המסחר ביום עידם. מה שנראה מהגמרא כאן, שרב יוחנן והגמרא כאן מייחסת את זה, מי ש נוטל חלק במסחר של ימי אדם, בעצם הוא עובד עבודה זרה בצורה מסוימת, ולכן יד העבודה זרה בו, המחת התשח וזה עבודה זרה בו. כן, וזה מביאים את הפסוק בירמיהו, בשמואל א', והייתה יד השם בכם אבותיכם, כן, איך יד השם יכולה להיות באבותיכם? אמר רבא בר שמואל, זו חיתות תשח ודמרמר באבון חיים מתים מתחתתים. אמר לרבא בר מרי, כתיב, לא יאספו ולא יקברו לדומן על פני אדמה, יהיו כתיב ונבחר מוות מחיים. אמר לי, נבחר מוות לרשעים שלא יחיו בעולם הזה ויחטאו ויפלו בגיהינום. כן, מסביר כאן רש"י, תסתכלו בדיבור המתחיל, וכתיב ונבחר מוות מחיים, בתרי דאוקרא, דואים ואין ניתנים לקבורה, איך יבחרו החיים למות? כלומר, למה שאדם ירצה למות אם הוא יודע שכשהוא ימות יתנו אותו למאכל לעוף השמיים? לפחות איזה, ושכב עם אבותיו, כן? אז זה מה באה התשובה? אמר לי, היי נבחר, לא כמר שהוא הן בוחרים מוות מחיים. אף אחד לא בוחר למות מאשר לחיות. אלא נביא הוא בכמר למותיו להם לרשעים שימותו ממה שיחתו ויחיו, כי החיים שלהם הם לא חיים של משמעות. ואז ממשיכה הגמרא, בזה נסיים, לוקחים אותנו לבן סירה. מה זה בן סירה? זה חיבור מתקופת בית שני, שלא נכלל בכתבי הקודש. מי שרוצה לראות הלבטים של חז"ל לגביו, זה בסוגיות בפרק חלק, שם הגמרא מתלבטת במעמד של בן סירה, אומרים שלא קידשו אותו כי מצאו בו מאמרי חוכמה, הוא דומה קצת למשלי, מצאו בו מאמרי חוכמה שלא הייתה דעת חכמים נוחה מהם. אם זאת במקומות מסוימים כמו פה, מצטטים מבן סירה ולא נמנעו מזה. בן סירא עצמו לא נשמר בעברית, אלא נשמר על ידי הכנסייה בתרגום יווני. אנקדוטה, מה שהביא לגילוי הגניזה הקהירית, היה כששתי נשים סקוטיות טיילו במזרח התיכון, וקנו כמה דפים שיצאו מהעליית גג שמה, והביאו אותם חזרה לאנגליה, והלכו לפרופסור שכטר בקיימברידג', והראו לו את זה, ואחד מהם היה דף של בן סירא בעברית. מה שגרם לשכטר להשתומם, להגיד מאיפה הם קיבלו דבר כזה, והוא קנה כרטיס ונסע למצרים בשביל לגלות את הגניזה, בעקבות הדף הזה מבן סירא. אז בן סירא, אחד מהנושאים שמעניינים אותו מאוד, זה נושא הזוגיות, כמו שמעסיק את כולם. אז אומרת הגמרא, כך כתוב בספר בן סירא, אישה טובה, מתנה טובה לבעלה, וכתיב, טובה בחק יראה אלוקים, תינתן אישה רעה, צרעת לבעלה. ופה חוזר אותו איזון. מצד אחד, אישה טובה זה מתנה טובה, מצד שני, ויראה אלוקים מקבל את הטובה הזאת, מצד שני, אישה רעה היא כמו צרעת. מה הייתה קנטי? יגרשנה ויתרפא מצרעתו. ופה אצל בן סירא התמונה יותר חתוכה. לא טוב, תתגרש. גם קודם ברב ראינו שזאת אופציה, אבל היא אופציה נורא נורא חלשה קודם. בכל הסוגיה הקודמת, האופציה של הגירושין הייתה מאוד מאוד מוחלשת. אצל בן סירא, זה ההיצעה שניתנת. ממשיכה הגמרא ואומרת, סליחה? מה זה? זה צרה, אתה צודק. מה התקנתי זה הגמרא אומר, אתה צודק. סליחה, אתה צודק. מה התקנתי היא גרשנה והתרפא מצרעתו. אני צריך להגיד אחרת. כלומר, היות ובן סירא מדמה אישה רעה לצרעת, אז הגמרא אומרת, אז מה עושה אדם לצרעת? הוא רוצה לקוץ אותו, לקוץ את הנגע. כלומר, זה לא נותן תקווה להשלמה או לחיות עם זה. זה לא משהו לחיות איתו. אני מקבל. תודה על התיקון. כממשיכה הגמרא ואומרת, אישה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפליים. כמה זה אומר רש"י, אני קורא, מספר ימיו כפליים, כלומר שמח בחלקו ודומה לו כאילו ימיו כפליים. כן, ובמילים אחרות, מה שצריך לדאוג זה לא רק לכמה שנים לחיות, אלא לאיכות חיים. ומי שיש לו איכות חיים, מי שזוכה לחיים טובים, אז מבחינתו זה כאילו כפליים. העלם עיניך מאשת חן, פן תלחד במצודתה, כן, אומר רש"י, אשת חן של אחרים. כלומר, צריך להיות חשדן ביחסים עם אשת איש, ולהיזהר. פן תלחד במצודתה, על תת אצל בעלה למסוך אמו יין ושחר, למה? כי אם אתה תתרגל להסתובב אצלו בבית, גם אם אתה רק בא לא לבקר אותה, אתה בא לבקר את אח שלה, כן, מכירים את זה, אתה בן דוד שלה, כן, ואתה בא לבקר את בעלה, אבל האווירה גם שהיין נותן, יכולה בסופו של דבר להוליך לידי חן, לכן צריך לשמור על גבולות, זה מה שנאמר פה. הלאה, כי בתואר אישה יפה רבים הושחתו ועצומים כל הרוגר. רבים היו פצעי רוחל, המרגילים לדבר ערווה, אומר רש"י, מה זה רוחל? המוכר בסמים לנשים להתקשט בהן, הוא מצוי בו נעוף, הוא בא בעלה ופצעו. אין אדם שבוחר במקצוע שהוא מקצוע שהוא בא לטפח את היופי הנשי, אבל לא אישה עושה את זה, אלא גבר. מסתובב עם נשים בתחומים נשיים מובהקים, הוא מסתכן.
כן?
סליחה?
סוף קידושין.
סוף קידושין, נכון, הוא מסתכן. כן, רבים היו פצעי רוחל המרגילים לדבר ערווה. כי ניצוץ מבעיר גחלת, ככלוב מלא אוף, כן בתיהם מלאים מרמה. כן, אומר רש"י, כי ניצוץ אש המבעיר גחלת, כן יצאו מבעירו, ככלוב, כן אופות. בוא ננסה להבין את הדימוי הזה. בוא ננסה להבין את זה. כי ניצוץ מבעיר גחלת ככלוב מלא אוף, כן בתיהם מלאים מרמה. רש"י בסנהדרין, רגע, אפשר לראות רש"י פה לדרג את זה בסנהדרין. מסנהדרין זה בקוף עמוד ב'. אז אני אקריא לכם את רש"י בסנהדרין. רש"י שם אומר, הנה זה, הנה, רבים היו פצעי רוחל. אומר רש"י, כמה וכמה מכות מקבל רוחל המחזיר בעיר ונושא תכשיטי נשים ועסקו עמהם שפעמים שמוצאו בעלה עמה מתייחד עם אשתו ומכה ופוצאו, המרגילים לדבר עבירה, ניאוף הרי הן כניצוץ מבהיר גחלת, כשביב המבהיר את הפחם, כך כל אשר להם כלב ההולך. אז רש"י פה מפריד את זה לשני דברים. דבר ראשון זה תיזהר מלהיות רוחל, ודבר שני הוא אומר, המרגילים, פה מתחיל משפט חדש, המרגילים לדבר ערווה כניצוץ מבהיר, כניצוץ מבהיר. כן? ואז הוא ממשיך ואומר, גחלת יקרי פחם שאינו בוער, ככלוב דירה של עופות. המרגילים לדבר ערווה זה משפט חדש, לדעת רש"י, כניצוץ מבהיר גחלת, ככלוב מלא עוף, כן בתיהם מלאים מרמה. אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום, שמא מחר בא ואיננו נמצא מצטער על העולם שאינו שלו. כן, כאן ההצעה שהוא נותן זה לא לדאוג יותר מדי על דברים שעוד לא, עוד לא קרו. למה? כי זה עוד לא קרה, ואתה לא יודע אם אתה תהיה שם, כאילו, הצעה כזאת לא להיות דאגן. והסוגיה המסתיימת, מנה רבים מתוך ביתך, זה בשביל דור הפייסבוק, ההצעה האחרונה פה, ולא הכל תביא ביתך, רבים יהיו דורשי שלומך, גלה סוד לאחד מאלף. אני אומר, בדור הפייסבוק, שכולם מגלים את כל הסודות שלהם לכולם, ויש להם כל כך הרבה חברים, אז אולי טוב לסיים בזה את הלימוד, שמהי ההצעה? מנה רבים מתוך ביתך, תשמור קצת על הפרטיות שלך, ולא הכל תביא ביתך, רבים יהיו דורשי שלומך, שהרבה יעשו לך לייקים, שידרשו בשלומך, אבל את הסודות שלך, אל תגלה לכולם, אלא גלה סוד לאחד מאלף. Okay? וזה אנחנו נעצור. בפעם הבאה, שבוע הבא, אנחנו חוזרים לענייני פריה ורבייה, שהנושאים שנעסוק בהם, זה עוד פעם, זה שניים. ראשית, להיכנס לעובי הקורה תפיסת העולם של חז"ל, של חשיבות פריה, ונגלה פה פנים אחרות ממה שלמדנו עד עכשיו של שבט יצרה, וכל הסיפור של בן הזל. האם יש לחכמים שיש להם היתר שלא לישא אישה? וכן המנקה שאומר, הצעת אורך, רצה לזרוח לבטורה מצוות.